הייתי מאוד מאוד לחוץ, לכן עשיתי את זה. זה כאילו שאתה נותן תירוץ. עשית משהו לא מזה? עכשיו, מה שכן, אני אומר את זה במפורש, זה לא כל כך קל בשביל אנשים. אם אתה חושב שאתה צודק, מותר לך להסביר את עצמך. אבל אם אתה רואה שאתה טעית, אז הכי טוב זה להגיד את זה. סבא רבא שלי היה לו כלל שכשהתחתן, הוא אמר לאשתו שאסור לנו ללכת לישון, שאין הבקשה סליחה מישהו כועס או מישהו נפגע. יש בזה הרבה חוכמה בזה, כי אם אתה הולך לישון ברויגז, אז הברויגז נמשך כל הלילה. אתה יודע מה שאומרים חסידים, היו אומרים שהמחשוב האחרונה שאדם חושב, אתה, על זה אתה יושן. איך אנחנו יודעים את זה? כי בבוקר כשאתה קם הרבה פעמים אתה חושב משהו, למה אני חושב? כן, בלילה אני שלחתי לישון, ואתה יושן על המחשוב הזו כל הלילה. הברויגז הזה, אם אתה נשאר עם הברויגז, הברויגז הזה נשאר כל הלילה. ישנת על הברויגז, זה לא בריא. זה יותר קל להגיד את זה מלעשות את זה. אבל זה עץ הטוי וכמה שמו. אבל זה אם אתה מהפוגעים, אתה פוגע. אם אתה מהנפגעים, אז קודם כל אני רוצה להגיד, אתה יכול להגיד שנפגעת, אבל ככל שאתה תגיד את זה יותר בצורה יותר רכה ולא בכעס, אז יש יותר סיכוי שהשני יוכל לשקול מה שאמרת יותר בשיקול דעת, בלי לערב את, את, את הרגישות. כי הרגע שאתה מביע את הטענה שלך בכעס, אתה מביע את הטענה שלך בתקיפות, השני לא שומע כל כך את התוכן, אלא יותר את הרגש שלך. ואז השני נכנס יותר להתגוננות, כי מתקיפים אותו. אם אתה אומר שאתה נפגעת, אבל אתה אומר את הסיבה, אבל אתה אומר את זה יותר באמירה רכה, יש יותר סיכוי שהדברים שלך יתקבלו. לא רק זה, אני אגיד עוד יותר. תמיד צריכים לתת את הבן אדם לתרץ את עצמו ולהגיד מה קרה. תמיד צריכים גם כן לתת קו זכות, לפחות שאדם יכול להסביר את עצמו. אתה מותר לך להגיד שאתה נפגעת. אבל אם אתה מתחיל מיד מתוך כעס ומתוך רגש חזק ותקיפות, אתה לא נותן לבן אדם בכלל, הבן אדם מרגיש כאילו שאתה, אין שום דין לקו זכות, אין שום, אתה כבר חרצת את הדין ופסקת. אם אתה אומר רק איך שאתה הרגשת שנפגעת, אבל אתה אומר את זה ואמיר רק, הבן אדם יכול להיות, אולי הוא ייתן לך הסבר, הבת זוג היא תיתן לך איזשהו הסבר מה שקרה, ואתה תראה שזה לא בדיוק כמו שאתה חשבת. הכלל הזה שאבדונס כל קו זכות הוא לא רק למישהו שזר ממך, זה גם כי בתוך הבית. אני אמרתי לכם פעם את המכתב של הרבי, שהרבי כותב למישהי שבעלה היה מנהל מוסד, והיא מתפוננת במכתב לרבי שבעל חוזר הביתה בערב מעבודה, ועל כל דבר קטן הוא ממש מאבד שליטה, הוא יושב על קט עצבים. אז הרבי אומר, הרבי אומר שבאמת זה לא בסדר דבר כזה, וזה קשה לחיות עם דבר כזה וצריכים לטפל בזה וזה, אבל הרבי אומר, רציתי רק להגיד משהו. אם את לוקחת בחשבון איזה מוסד גדול בעלך מנהל, עם מאות מאות תלמידים, עם עובדים, אז במשך היום הוא יש לו כל כך הרבה לחץ, כשהוא חוזר הביתה הוא כבר העצבים שלו מאוד חלשים. אז זה שהוא מתפרט, זה לא אישי עלייך, בגללך. זה פשוט שאין לה את ה... אין לו את הכויכס. הוא כבר עייף מהכל. אז זה לא משהו אישי. והרבי מנסה להסביר לה לקחת את זה בפרופורציות הנכונות. אז מצד אחד הרבי דן אותו לקו זכות, הוא לא מצדיק את העניין מבחינת שצריכים באמת לטפל בזה ולעשות, כי קשה מאוד לבן אדם לחיות עם אישהו שעל כל דבר קטן יש התפרציות. אז הרבי קם כאילו מסכים שזה דבר בלתי נסבל, אבל מצד שני הרבי גם כן עוזר לה בחשיבה שלה לדון אותו לקו זכות, כדי שתתפוס את העניין בפרופורציה הנכונה. זה כן, זה חלק מהבדונס קולו לקו זכות אפילו בויפס. למה הרבי אומר זה? כי אני מבין בפשטס, כי כל זמן שהיא חשבה על זה שזה עניין אישי, אז הפגיעה היה הרבה יותר קשה בשבילה, והקש שלה זה יותר קשה, הרגש של הפגיעה. אבל הרגש שהרבי עוזר לה לקחת את זה בפרופורציות הנכונות, לשים את זה במסגרת הנכונה, שזה פשוט הוא מאוד עייף וכל וכל, אז זה כבר פחות אישי, פחות אישי זה פחות פגיעה, וזה נותן לה יותר כוחס להתמודד עם המצב. זה דבר אחד מה ש... אז הרבי מנסה להסביר לה, ואני אומר, אנחנו צריכים גם כן לעשות את אותו תרגיל לעצמנו. אתה חוזר הביתה, ואשתך פתאום מתחילה להתפרץ על דברים קטנים, שאתה... זה לא לפי פרופורציה. אז דבר ראשון, כשאתה רואה שהאישה מתפרצת על דברים שלא לפי פרופורציה, אז דבר ראשון, אתה צריך להתחיל לברר מה עבר עליהם במשך היום. כי אם היא טיפוסית כזאת, שעל כל דבר, יש ביטוי באנגלית, היא עושה מ-molehill mountain. זה נקרא, איך אומרים, מעברית, איך הביטוי? מדבר קטן, מכל דבר זה הר. אם היא טיפוסית כזאת, זה כבר בעיה אחרת. זה עניין של אופי גם כן, שיש אנשים שהם כל דבר קטן, הופך להיות הר. זה בעיה אחרת. אבל אני מדבר שאתה מכיר את אשתך, היא לא מתפרץ על כל דבר קטן, ופתאום משהו קטן, בום, עוד פעם, עוד פעם. הדבר הזה דורש מה קורה, איזה יום היא עברה, משהו קרה, היא בלחץ. כי זה לא זה נקרא שאתה מתחיל להפעיל את המנגנון של, אתה דן אותה לקו זכות, אתה מבין שזה לא יכול להיות רק בגלל זה. יש משהו אחר שעומד מאחורי. אז אתה מתחיל לחקור את השאלה על היום. לפעמים זה באמת משהו שהיא עברה במשך היום. ולפעמים היא כועסת עליך על משהו אחר. יש לה חשבון איתך על משהו אחר שעשית. אני אגיד לך משהו. בסדר, אני שומע את השאלה שלך, ואני...
לא, מה אתה, הקו של הרב זה כאילו כל הזמן...
לא, כל אחד שומע מה שהוא רוצה לשמוע. אני אסביר את עצמי. אני הבאתי מכתב שהאישה היא סבלה מבעל שהיה לו קפיץ קצר. טיל קצר. בום! והיא הרבי, היא כתבה על הרבי, לא יודע מה לעשות. והרבי אומר, באמת זה לא בסדר, זה דבר, תל קצר. והרבי אומר שצריך לטפל בזה, אבל הרבי מדבר על האישה, שהיא צריכה להבין את הבעל, שהוא מנהל מוסד של מאות עובדים, מאות תלמידים, וכשחוזר הביתה הוא כבר גמור, אז ההתפרצות שלו זה לא אישי עליה בגלל מה שהיא עושה משהו, זה פשוט בגלל ש...
זה מצדיק את ההתנהגות שלו.
לא מצדיק, אלא אמרתי, הוא מנסה, הרבי מנסה לשים את זה בפרופורציות הנכונות, שהיא תבין, כי אם היא חושבת שזה אישית, אז באמת הוא פוגע באישי. אבל הוא אומר, אל תתחי את זה אישית, יש לו פקל, יש לו חבילה מאחוריו. זה לא בגללך, זה לא בגללך. אז הרבי מנסה לשים אותה בפרופורציות הנכונות, כדי שהרגש שלה לא יהיה כל כך חריף כלפי בעלה, בגלל שהיא תבין שיש פה רקע. אז דווקא הרבי במקרה הזה מנסה להסביר לה איך היא צריכה לדון כף זכות את בעלה. אני, מכיוון שאני יושב פה עם, סליחה, אני יושב פה עם הגברים, אז אני לוקח אותו וריאציה, אותו ריין, מה שהרבי דיבר, ואני רק הופך את זה הפוך. אתה חוזר הביתה ולפעמים אתה יכול לקבל תגובות מאשתך לדעתך לא פרופורציונליים בכלל. מה היא כל כך עצבני ומה היא כל כך... אז אני אומר אותו דבר, כמו שהרבי אומר, הבידונס קולון מקב זכות לאישה הזאת כאילו שהיא תבין, אז אני אומר הפוך, אנחנו גם כן צריכים להפעיל את הראש. מה יכול להיות הסיבות למה שהיא מתפרצת? למה היא כל כך לחוצה? היא לחוצה בגללי? אם אני חושב כל הזמן שזה רק בגללי, אני בהתגוננות ואני בכעס, היא פוגעת בי, מה כבר עשיתי שהיא תתנפל עליי בצורה כזאת? אבל אם אני מתחיל להתבונן ואני מתחיל לחשוב, רגע, רגע, מה עבר עליו במשך היום? אני מתחיל קצת לחקור מה קרה, איך הילדים, וזה, ואתה מתחיל לשמוע פתאום סיפור שקרה, אתה מתחיל להבין, עכשיו אני מבין מה גרם לה להיות בכזה מצב נפשי לחוץ כרגע. או אתה מתחיל לחקור ואתה אומר, נשמע, אתה מתחיל לשאול, מה מפריע? ואתה מתחיל להבין, זה לא מה שעכשיו, יש לה איזשהו חשבון איתך על משהו אחר בכלל. היא כועסת על משהו אחר. זה בא לידי ביטוי בזה גם כן. אבל יש לה, זה נקרא הצטברות של עניינים שגרם לה עכשיו להיות בצורה כזאת. צריכים להקשיב. צריכים להקשיב להצטברות הזאת ובאמת לחשוב, אם יש הצטברות של דברים שאני תרמתי למצב הזה, מה אני יכול לעשות כדי שזה לא יהיה כך. אדם צריך לדעת איך להפעיל את הראש, לדון את כל עוד המקב סחוס, אל תודנס חבר אחד שתגיע למקוימן, זה לא רק משנייס בפרקי אובס, זה גם כי רעיונס ונויסים שאנחנו צריכים להשתמש בזה לכל עניין של בן אדם לחבר, ובמיוחד שאנחנו נמצאים בבית. ואם אנחנו קצת נהיה יותר שקולים במחשבות שלנו, אנחנו נגלה הרבה דברים. יש לפעמים מצטבריות. היא כועסת עליו בכלל שהוא עוזב כל יום, והוא אפילו לא אומר שלום לפני שהוא עוזב. אני לא קיים, תגיד שלום שאתה עוזב. זה מה שמונח לו בראש. עכשיו יש לו עוד עניין, כבר שכבר היא חשבה על זה כל היום. ויש לו עוד הצטבריות של דברים. אז אתה חושב, אתה שומע, אתה מתחיל להבין. לכן אני רק אמרתי, לקחתי את מה שהרבי עשה עם האישה הזאת, ואני אומר גם כי לנו, בבתים שלנו, אנחנו צריכים לדעת אותו דבר. אתה צריך לנתח את המצב ולשים את זה, זה נקרא, יש שפה, אומרים reframe, למסגר את התמונה במסגרת אחרת. כי הרבה איך שאנחנו מרגישים כלפי דברים, זה באיזה מסגרת אנחנו שמים דברים. אם אנחנו יכולים למסגר את מה שקורה במסגרת אחרת, יכול להיות שעניינים ישתנו גם כן אצלנו כלפי היחס שלנו כלפי הדבר. אז לכן צריכים לחשוב על זה. זה דבר, ולא רק זה, צריכים לתת לבן אדם גם כן, אם אתה נפגעת, ואתה אומר נפגעת, ואתה אומר את זה במירי רק, כדי שלא להוריד את האש בבית, אבל אתה אומר נפגעת. אתה נותן את האפשרות לבן אדם להסביר לך מה היה. אני סיפרתי לכם את הסיפור הזה פעמיים, שלוש פה, על העניין הזה של דונה סודלנקאפ, חוץ מה שהיה לי, שהייתי בדרום אפריקה, לגימל תאמס, והייתי בעיר שזה נקרא אומשלנגה, זה היה דורבן בדרום אפריקה. זה ממש על החוף ההודי, הים ההודי. בבייס חבד היה 30 מטר מהחוף. והיה הרצאה, היו 40 יהודים, זה עיר קיץ, שיהודים באים לשם לסוף שבוע וזה. ודיברתי לפני הקהל, והיה בן אדם שישב בשורה הראשונה. הוא ישב, אני סיפרתי סיפורים על הרבי, זה היה סביב גימול תאמס, על הרבי. בן אדם הזה ישב מולי עם חיוך ציני כל הערב. הוא הפריע לי מאוד, כאילו כל סיפור שמספר, חיוך ציני כזה. ואני אומר לעצמי, אתה רוצה להיות ציני, למה לשבת מולי, להפריע לי, שב מאחורה. שב קדימה, וכל הזמן אתה עם החיוך הציני הזה. וזה הפריע, אני התגברתי על זה, המשכתי לדבר, אבל כל פעם שאני מסתכל עליו, הוא צוחק עליי. עשו לי מניין בשחרס בבוקר, כי אין מניין שם בשחרס בבוקר. או שהייתי צריך להגיד קדש אז, אני לא זוכר למה עשו לי מניין. המנהל בית חב"ד צלצל לכל החבר'ה שמכיר, והם עשו לי מניין מיוחד בתשע בבוקר, כולם באו. גם הבחור הזה הם החיוך ציני הזה. נגמר התפילה, הוא ניגש אליי. האיש הציני הזה. והוא אומר לי, סיפרתי אתמול בלילה כמה סיפורים מהרבי, לי יש גם סיפור מהרבי. כן? מה הסיפור? זה כבר היה בשבילי בסדר. אני חשבתי שהוא צוחק עליי כל הלילה. הוא מספר לי סיפור שיום אחד הוא קם בבוקר וזה, וכל הפנים שלו התאבט. היה לו איזושהי דלקת בעצב או משהו, הכל היה מובן. הביא אותו לבית רפואה, התחילו לבדוק אותו. הרופאים התחילו להגיד שחייבים לעשות איזשהו ניתוח. אבל זה ניתוח על הפנים, עם העצבים, זה לא פשוט. לא יודע מה לעשות. היה לו חבר חבדניק. שבא לבקר אצלו בבית סופר. הוא אמר לו את ההתלבטות, הוא לא יודע מה לעשות, הם אומרים שצריכים לנתר. אז הוא אמר, אני ארים טלפון לרבי לשאול. ארים טלפון לרבי. והרבי ענה לי לעשות את הניתוח, הוא אמר, אולי יישאר איזה רושם קל, אבל העסק יסתדר. אז הוא אמר, וברוך השם, הניתוח היה ניתוח די מסובך, הניתוח הצליח הכל, מה שהרב אמר, רושם קל, אומר, אני לא יודע אם אתה שמת לב, יש לי כל הזמן כזה חיוך כזה, ציני כזה, על הפנים שלך. ואני שומע את זה, אני אומר לעצמי, בואי נשאלו אליי, אני כל הלילה, היה לי טיינס עליך. והחיוך הזה זה היה מברוכה של הרבי, שזה כל מה שישר מכל הזה. אני אהיה, אז מה זה אומר? זה מלמד, כי זה דוגמה מאוד קיצוני, אבל דונס קולון לקו סחוס, שזה מלמד אותך שאתה לא יכול לדעת. אתה לא מה? אל תחרוץ דין. כמה לא התפלל מהרב? יש לך שישה, אוקיי.
אימא שלי זה רק שהייתה צעירה, אבל מישהו שכל הזמן היה לו תיק כזה בעין, הוא כל הזמן היה קורא. והיא חשבה שהוא כל הזמן קורא את זה, אני לא... נעזבה, מה הוא כל הזמן קורא את זה? הוא מתחיל איתה, מה הוא מנסה לעשות?
זה דוגמה קיצונית. אבל זה אומר לאדם, זה אומר לאדם, מה שכן, תן לאדם זה אומר לאדם, תן לו להסביר את עצמו, תן לו להגיד. יכול להיות שהוא יגיד אתה צודק ואני מבקש סליחה, אבל יכול להיות שהוא יגיד לך משהו שאתה לא ידעת. תן לבן אדם להגיד, אל תפסוק את הדין עד הסוף. בבית גם כן אותו דבר, בבית זה אותו דבר יותר אפילו. בבית אתה צריך לתת לבן אדם להגיד. אבל אני אומר גם כן, זה דבר ראשון. יש דבר שני בכעס, כשאנחנו כועסים, לפעמים זה קורה שאנחנו כועסים, התחושה של הכעס זה כמעט בלתי אפשרי לאדם לא לה, אם מישהו פוגע בך או משהו, עושה משהו שלדעתך זה עוול או משהו, זה טבעי שבן אדם ירגיש תחושה של כעס. אבל עד כאן זה מותר. התגובה שלך כאן מתחיל להיות איפה שאתה נכנס murky waters, אתה נכנס למים אחורים. איך אתה תגיב? מותר לך להרגיש את הפגיעה, אבל השאלה איך אתה מגיב. כי התגובה, על זה כתוב כל הקויס כי לא עבד עבד עזורת, הפשט בכל הקויס בי עבד עזורת בפשטס, הפירוש הפושט, הוא שהתגובה, לא התחושה, התגובה. כמו שכתוב שמי שקורע בגד מתוך כעס, שובר צלחת מתוך כעס, זה כי לא עבד עבד עזורת. דיבורים פוגעים, קללות, גנאי, שמות גנאי, כל התגובה זה שם שזז, איפה שעברת את הדבר. היה לך תחושה? זה משהו אחר, תחושה מותר לך, בן אדם פגע בך, ומותר לך גם כי נגיד שאתה נפגעת. אבל איך שאתה מגיב, דיברנו על זה. אחד מהדרכים איך שאנחנו מודדים בן אדם זה לפי קויסר, ולפי קיסר ולפי קייסר. בן אדם שכועס והוא מאבד שליטה, הכעס חייב להיות בשליטה. אם אתה תסתכל ברמב"ם, הוא כותב גם כן על המלמד שצריך לכעוס, זה רק מן הסוף לחוץ, אבל לא... וגם אנחנו עם אצל ילדים שלנו. אם אנחנו כועסים את הילדים שלנו בעצבים, אז יש להם אבא קריזנר, כי הם לא יודעים, אי אפשר לדעת. כעס מותר מן הסוף לחוץ בלבד, מצורכים חינוכיים בלבד, אבל לא באמת עם כל העוצמה של הדבר וכן הלאה. זה התגובה. אבל אחר כך, סליחה, יש דבר שלישי בכעס. למדנו את זה בפרשה עכשיו שעבר. הויסיס נס אחיך בלבביך. לשמור תינה, נתירה, זה גם כעס. כשאתה שומר תינה, אתה כועס, הכעס בפנים נשאר. אפילו נתירה, כשאתה אומר לבן אדם, אני אתן לך, לא כמוך. מה זה לא כמוך? אני, יש לי עליך, אבל אני לא עושה כמוך. אז זה כבר, זה עוד שלב בכעס. שהכעס שוכב על הסיר של בישול איתי אצלך כל הזמן, הוא מפעם לפעם מתפרץ. בבית יש הרבה חבר'ה שמסתובבים בזה, הם נפגעים וזה מצטבר אצלם וזה נמצא אצלם בפנים ככה, יש להם טיינס על הבת זוג או בן זוג ככה בפנים בשקט, אבל וזה מפעם לפעם יכול לצאת. אבל זה הכעס גם כן שהוא לא בריא, כי צריכים לדעת לא רק איך לבקש סליחה, אלא צריכים גם כן איך לדעת לסלוח. זה הסיבה למה ש התורה אומרת לך, מה זה יעזור לך לשמור תינה? כתוב לא יסיס נסחיך בלבביך, וכתוב אל תיקום, וכתוב אל תיטור. אז מה יהיה לכם הכעס הזה בפנים? זה לא יכול לבוא די ביטוי. כן.
תגובה כמו הרגש, אין פער בין התחושה והתגובה.
האדם יכול לשלוט על, על, על התגובות שלו. על התחושות זה יותר קשה. אבל על התגובה, זה משהו אחר. זה כמו ריפלקס. בסדר, אבל אתה צריך לאט לאט להרגיל את עצמך. תחושה יש, אבל מי אומר שהתגובה צריך להיות תגובה? זה כמו בן אדם שומע, תשמע, הוא הרגיז אותי אז, אז אני פשוט נתתי לו סטירה. מותר? לא. הוא כל כך הרגיז אותי אז אני הרקתי אותו. מותר? לא. אז הוא אומר, אין, אבל זה התגובה לתחושה. אבל לכל תגובה, לכל תחושה יש גבול. אתה שולט על, על התגובות שלך. מה זה? מה זה התחושה? בתגובה, שם אתה נכנס לכל הכויס, כאילו איבד עבוד אזור. פה אתה נכנס ל... כי יש לאדם אפשרות לשלוט על עצמו. אני אגיד לך עוד יותר מזה. מי שלא חש, צריכים לבדוק אם הוא בריא. אם הוא לא חש את הפגיעה, צריכים לבדוק למה הוא לא חש את הפגיעה. כי יש לפעמים אדם יכול להיות כל כך, הדימוי עצמי שלו יכול להיות כל כך נמוך, אז הוא כבר לא נותן לעצמו להרגיש שהוא נפגע, בגלל שאין לו, הוא מצדיק, יש בעיות אם הוא לא חש. כי אם הוא לא צדיק, למה אתה לא חש? מי לא צדיק, הצדיק לא חש, אבל אתה לא כזה צדיק, מה קרה שאתה לא חש שפגעו בך? זה בתחושה, אבל בתגובה אתה יש לך שליטה.
זה חש ואחר כך מה? זה ברית
לתחושה. זה, טוב מאוד, צריך לדעת איך להגיד. כאן, בתגובה, לא רק בתגובה, גם כן בשמירה של הכעס בפנים, בהצטברות של החשבון, לא יודע איך להתפטר מזה, לא יודע איך לשלוח, אתה לא יודע איך למחוק חשבוינס, נגמר, גמרנו, זהו זה. אתה נותן את זה להתבשל, וזה זה רגש שלילי שצריך לדעת איך להתפטר מזה. אני יודע במפורש, יש מישהו יכול לעזור לך, כי באמת נפגעת, הדרך איך שאפשר למחוק זה כשמבקשים ממך סליחה, זה נקרא closure, כאילו אפשר לסגור אותו. קשה לסלוח בלי שבן אדם מבקש. אבל מה זה כתוב על הסיסט הכי חבר? כתוב במפורש, אם מישהו פגע בך, תגיד לו. אל תשמור את זה בפנים, אל תשמור את פינה בלב. תגיד. אל תצג עליו. כי אתה לא נותן לו את האפשרות להסביר את עצמו או לבקש את הסליחה. זה בבית, אני חייב להגיד לכם חבר'ה, שזה מהדברים שאנחנו צריכים לדעת. לבקש את הסליחה, ואם עשיתי באמת לא הייתי בסדר להגיד את זה, ולא רק זה, אני אומר לכם, מפעם לפעם זה טוב שהילדים שומעים שמבקשים. כך הם לומדים. כשבן אדם טועה הוא מבקש סליחה. אם פגעת בילד שלך, אתה יכול לבקש ממנו סליחה. אל תדאג מהאגו שלך. אדרב, הילד ילמד, עשיתי טעות, אני מבקש סליחה. מה יכול להיות יותר דוגמה חיים מזה שאבא מוכן להגיד סליחה אם הוא עשה משהו שהוא חושב שהוא טעה ולא בסדר? אותו דבר זה גם האישה. אם אתה לא מסוגל להגיד סליחה או משהו שלא הייתי בסדר, אתה צריך לבדוק את עצמך, מה זה? אף פעם לא הייתי בסדר. אף פעם לא היה סיבה להגיד סליחה. אף פעם לא היה דבר כזה שאתה פגעת בה ואתה יכול להגיד את עצמך. זה רחמונס עולה. אני אומר את זה מפורש. אישה שחי עם בעל שהוא אף פעם לא אמר לה סליחה או משהו עושה, זה רחמנות. בן אדם נפגע ונפגע ונפגע וזה כאילו שלא מכירים בזה שאתה פגעת, אתה לא מוכן להגיד. אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה, איך אתה מרגיש שמישהו פוגע בך והוא לא מוכן להכיר בזה שהוא פגע בך? קל לך למחוק את זה כשהבן אדם לא מוכן בכלל להכיר בזה שהוא פגע בך? אז למה שהיא תרגיש למה שהיא תשלח כל כך מהר וכל אם אתה לא מוכן לקחת אחריות על ההתנהגות שלך. נו, אתם יודעים את אתה יודע מה ש... את הסיפור הידוע שאני תמיד אוהב לספר עם יש שמספרים את הסיפור הזה, יש לזה שלוש נוסחות. או שהסיפור הזה קרה עם זושה אנפולו, או הסיפור הזה קרה עם רב נוחם צ'נובל, או הסיפור הזה קרה עם רב מיכל זלוטשב. זה הכל בתוך המשפחה הזה. הסיפור הזה היה שהיה לו זוג תפילין מודר ביותר, שאו שהוא רב מיכל זלוטשב אומרים שהוא ירש את זה מהסבא שלו, וגם כן רב זושה אנפולו אומרים את זה. וזה היה זוג תפילין שאפילו הוא היה ממש... אומרים שאיזה סופר מיוחד כתב את זה, אפרים הסופר, שהוא היה הבעל שם טוב אמר עליו שהוא כמו עזר ונחמיה. והיה גביר שרצה לקנות ממנו את הצולים, הוא היה מוכן לתת להם 50 רובל בשביל הצול.
כמה?
50 רובל, זה היה מספיק לשנתיים אוכל למשפחה, ולא היה בבית אוכל בשביל הילדים בקושי רב, בקור והכל. והם סבלו, והאישה התחננה לבעלה כמה פעמים למכור את התפילין כדי שיהיה משהו. אז הוא אמר, שוב, אני לא יכול, התפילין זה לא בשום פנים אוכל. אחר כך היה איזשהו יתומה מהמשפחה שהם היו צריכים לחתן, אז היא אמרה, אולי למכור את התפילין בשביל לחתן אותו. אז הוא אמר, נחפש דרכים אחרות איך לחתן אותה, אבל הוא לא היה מוכן לנגוע בזה. יום לפני סוכס, יום אחד, לא היה לו לולו ועסק. פתאום הוא רואה בן אדם שהולך עם עסק. אז הוא שאל אותו, מה זה? אז הוא אמר, השקתי את רוג. הוא אומר, אולי נוכל בשביל הקהילה, נהיה לנו עסק והכל? אז הבן אדם הזה אומר, לא, גב, אתה לא תוכל לקנות את זה ממני. יש אנשים שמוכנים לצלם אפילו 50 רובל. הוא שמע 50 רובל, אמר, אם אני אתן לך 50 רובל, אתה תמכור לי את זה. זה אומר, כן. אז הוא רץ לגביר הזה שתמיד יצא לקנות. מחר לו את התשום. רץ בחזרה, קנה את העסק מהאישה הזאת, מהבן אדם הזה עשה. ואשתו חוזרת הביתה ורואה שבעלה ממש מרוי מסרוח ובשמחה גדולה. זאת אומרת, מה הפה של השמחה הזו? היא חזרה מהשוק, היא קנתה כמה תפוחי אדמה בשביל משהו לסוכס. היא הצליחה לגרד מאיזשהו מקום. אז הוא אומר, ניסינו להתחמק, הוא הבין ש... כמו כל בעל שמבין שהוא הולך להיכנס לבונט, אז הוא התחמק מהתשובה. ואז היא לא נתנה לו, אז הוא סיפר לה שהוא מכר את התפילין, הוא קנה את העסק. אדם עלה לו לראש, התחיל לצורך איפה העסק הזה, איפה העסק הזה, והתחיל לחפש ומצא על השולחן שלו את העסק. היא תפסה את העסק והיא אמרה לו, שנתיים של אוכל של הילדים שכבו בלי מה לאכול, חתונה של יתומה. לקחה את העסק, זרקה את זה, זה רסיסים. הוא תפס את העסק ביד. הוא אמר, רבוני שלו, היה לי תפילין מהודרות, אתה לקחת את זה. במקום זה נתת לי עסק, היה לי עסק מפואר, אתה לקחת את זה. אתה רוצה שגם אני אכעס? זה לא. אתה רוצה שסוכס יהיה עם כעס? זה לא. עד כאן. אז בלילה הוא חלם. והסבא שלו הגיע בחלום ואמר, זה שמכרת את התפילין דיברו, היה רעש בשמיים. אבל זה שאתה עצרת את עצמך מלהגיב בכעס, איך אומרים, פה אתה, איך אומרים, גמרת אותם למעלה. זה היה... כן. כזה דבר, כזה מידת ההתאפקות, זה משהו משהו. עכשיו, תמיד כשאני מספר את הסיפור הזה בסוקס, אז נשים ששומעות את הסיפור, הם אמרו, היא צדקה! איזה חוץ ב... הם מזדהים עם האישה? אבל הסיפור הזה זה יותר, בוא נגיד ככה, זה אומר שהתגובות, נכון, שמדבר על הצדיק העליון, אבל התגובה זה בידיים שלנו. התחושה לאו דווקא, זה כמו כשנותנים לך קצת שוק, אז הגוף זז, התחושה הראשונה, אבל איך שאתה תגיב על התחושה, זה כן בידיים שלך. יש לך שליטה, אל תחשוב שלא. ואל תצדיק את עצמך כשאתה כועס בגללה. היא גורמת לי, אמרתי לך, אתה יכול לחוש, כי אם אתה לא חש, משהו לא בסדר. אבל איך שאתה מגיב, זה תלוי בך כבר, איך שאתה רוצה להגיב. וכך בחשבון, כשהילדים גודלים, כך בחשבון, חבר, כשהילדים גודלים, הם לומדים ממך איך להגיב בשעת לחץ. אין בית ספר יותר גדול בשביל ילדים ממה שהם רואים איך אבא או איך אמא מגיבה לפגיעות וללחץ. הם לומדים איתנו איך התגובות. כי זה הבית ספר הכי גדול מה שיכול להיות, הדוגמה חי שלה. אז פתאום אם אנחנו רואים שהילד יכול אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו גם כן איך התגובות שלנו בשעת לחץ. אתה יודע מה, איך את, לפעמים הטלפון, אתה בשיחת טלפון, וההתבטאות שלך, והרמת קול וכו' וכו' וכו', כל העניינים האלו, אנחנו צריכים לדעת. וזה בחיי ניסוי. ולשמור טינה בלב, זה באמת לא פשוט. אבל זה נקרא להמשיך את הקו. אז אני לא אומר, אני לא אומר שאין מקום לזה בבית, כי אנחנו חיים בעולם הזה. אז לפעמים זה קורה שאנחנו נפגעים או שאנחנו פוגעים. אבל התגובות זה בידיים שלנו. ואנחנו צריכים לדעת איך להגיב אם אנחנו הפוגעים או איך להגיב אם אנחנו הנפגעים. ייתן השם, איך אומרים, זה מהדבורים, אני אומר את זה למה, כי זה מהדבורים, זה חזק מהחיים. החיים זה לא רק שושנים. יש מצבי לחץ, יש מצבי פגיעה, יש מצבי כן. ושם זה אבן הבויכן, איזה אנשים אנחנו. וכמה אנחנו שומעים על עצמנו כדי שיהיה בבית אווירה טובה ואווירה נעימה, וגם כן, אולי אפילו להגיד, אווירה חינוכית בתוך הבית גם כן, לפי התגובות שלנו גם. יותר קל לדבר על זה מלבצע את זה, אבל לפחות אם אנחנו שומעים וחושבים על זה, אז פעם הבאה שאנחנו רוצים להגיב, נחשוב פעמיים איך תגובה ומה התגובה, כדי שזה יהיה כמו שצריך.